אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, יום שני, אנחנו בשעה שנייה מתעסקים היום עם בריאות של חינוך ילדים, עם קרבה בין הורים, עם ליווי נכון של הדבר הכי יקר לנו בעולם. ואנחנו עם תמי ארזי, שהיא מטפלת משפחתית וזוגית, גם בילדים, גם בנוער, גם במבוגרים. את יודעת מה, תמי? אולי בזמן שעוד יש לנו ביחד מאומקה דליבה היום, נדבר על ליווי נכון של הורים לילדים עם איזושהי הפרעת קשב או כל ליקוי למידה אחר. הליווי ההורי שדנו בו בשעה הקודמת, נכון, שונה, אחר.
וואו, זו שאלה חשובה.
צריך להתחדד כשמדובר בהורים ל...
איזו שאלה חשובה. מדהים. את יודעת, אני אענה לך על זה ככה. כשאני מלמדת סטודנטים על איך להיות מדריכי הורים לילדים עם צרכים מיוחדים כאלה ואחרים, לדוגמה הפרעת קשב ולקות למידה, ככה, כרגע נגדיר את זה ככה, וכמובן...
רגע, אני רוצה לשים על זה שנייה, פרוז'קטור, כן. את מלמדת אנשי מקצוע, לימדת אנשי כן. מקצוע,
להיות מדריכי
להיות
הורים,
מדריכי הורים לילדים
נכון
עם צרכים מיוחדים,
נכון.
להיות הורים מיוחדים.
בדיוק.
שזה וואו, כאילו, כי כשיש לך יסודות של ידע כזה, כמה הילד הזה שצריך סיוע אחר, מקבל כוח.
אז תשמעי מה ההורים אמרו, גם בקבוצות הורים, כאשר הנחיתי קבוצות הורים לילדים עם הפרעות קשב או לקות למידה, וצרכים מיוחדים אחרים כאלה ואחרים. את יודעת מה ההורים אמרו הרבה פעמים, או הסטודנטים? למה ההורות הרגילה לא יושבת פה? כי כל מה שנאמר כאן, הוא לכל ילד וילד. כל שכן לילד עם צרכים מיוחדים, כל שכן בהורות שהיא לא רגילה. אני לא אחדש ואגיד שלהיות הורה, זה אחד התפקידים המורכבים ביותר בעולם. מבחינה רגשית, ולא לומדים את זה בשום מקום. וזה נעשה מורכב עוד יותר, כשיש שני אנשים עם רצונות וצרכים שונים, ומגדלים יחד את ילדיהם, וזה נעשה עוד יותר מורכב בשילוב של ילדים, אם לא אמרנו מספיק, כן? עם ילדים עם לקויות למידה וקשב לדוגמה היום. ואז בעצם אנחנו אומרים, אין כאן הורות רגילה. שגם ככה זו מלאכה מאוד קשה, זו הורות ייחודית, עם תפקידים הוריים נוספים, ולכן ההורים הרבה פעמים אומרים לי, את יודעת, הייתי אצל הפסיכולוג הזה, והייתי אצל המטפל משפחתי הזה, והייתי אצל המטפלת הזאת, אף אחד בעולם לא מבין איזה גהנום יש לי בבית. ואם אני הייתי יודע שאני הייתי צריך ללכת למטפל שמבין מה זה לקות למידה וקשב, הוא ראה את זה בעיניים, הוא לא רק ראה את זה קרא את זה תיאורטית, הוא עבד עם זה, הוא מכיר את הילדים האלה. אם הייתי יודע שהייתי צריך ללכת למדריכת הורים שהיא מומחית עם העניין הזה, היה נחסך לי כל כך הרבה עוגמת נפש. כי באמת אף אחד לא מבין, איך אני אגיד את זה? איזה בדידות, איזה תחושת לבדות ההורים מרגישים כשיש ילד עם צורך מיוחד כזה או אחר.
ההורים עם עצמם מרגישים בדידות?
ההורים מרגישים בדידות. הרבה פעמים הורים סיפרו לי, את יודעת, אנחנו לא נהננו לצאת אפילו לטיולים עם חבר'ה, עם החברים, נגיד לפארק או... לטיולים עם הילדים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא שייכים. אנחנו מרגישים שאף אחד לא יבין אותנו. אם מוישלי עכשיו יתחיל להשתגע בחוץ ולעשות כל מיני, את כל המופעים שלו, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. ותחושת הלבדות היא קורעת לב. ולכן, זה קורע לב. ולכן בהדרכת הורים, שם הפעם ראשונה מישהו מסתכל בעין של ההורי הזה, הוא אומר לו, מה איתך? שלום, ומה שלומך? ומעבר לזה, מקבלים באמת איזה שהם, כמו איזה מין אמונה ביכולת של המשפחה להשתנות, להתחבר לכוחות של ההורים, למשאבים שלהם. נותנים להם ידע אודות הבסיס הנוירולוגי, מקבלים כלים איך לראות את הילד, איך כלים ומיומנויות הוריות יומיומיות, עם דילמות יומיומיות. תשמעי, זה אין לתאר.
קטע שאת אומרת לתת כוח להורים שלא ירגישו בודדים, תמיד אנחנו מדברים על מה לעשות מול הילדים, מול הילדים, מול הילדים, אבל הכוח מול ההורים, אז אני חייבת להגיד לך משהו וואי, לא דיברתי על זה 100 שנה בערך, זה לפני 4 שנים היינו באנגליה, ויצאנו מאיזה חנות שהיה בה איזשהו happening כזה, והתחיל בתוך החנות לצרוח ילד גדול כזה בגוף כבר, אבל נגיד בין 14 כזה. והאימא לקחה אותו החוצה, והוא צרח בצורה, באמת.
איזה קשה זה.
והאימא, יו, היא הייתה מדהימה, כן, זה הכל היה באנגלית, והיא דיברה איתו עכשיו, מלא יועצים, יועצי רחוב כאלה, הקיפו את המחזה המביך והמביש הזה, שראית שהאימא בין להתבייש במה שכמו שאת מתארת, ובין יודעת מה היא עושה, היה ברור שלילד יש איזושהי הפרעת אישיות, וזה משהו שהוא הרבה
מורכב יותר.
מורכב יותר. וכשהוא נרגע, הוא נרגע.
בזכות האמא הזו.
בזכות האמא הזאת. והילדים אמרו לי, אמא בואי, אמא בואי. ואמרתי להם, לכו. חייבת להגיד משהו לאמא הזאת, באמת, יש לי דמעות עכשיו. זה תחום שהוא קרוב לליבי, ואמרתי לה, וואו. You're amazing.
Wow.
You're the best mother I've seen ever. עכשיו, אני מישראל, היא איזה בריטית מברייטון. התחילה לפקוד שם מחוץ לחנות.
כמה שהיא הייתה זקוקה לזה.
יו, כאילו כולם התייחסו לפדיחה שלה, לבושות הפומביות האלה, הילד הוריד את הבגדים, סדר את הבגדים, זרק, ירק עליה, נהג בצורה באמת לא פשוטה. מה היא עברה האישה הזאת? והיא פשוט, את כל הכבוד לך בובי, את, למה את עכשיו מתרגשת?
אני תמיד מתרגשת קודם כל. זה מאוד מרגש. כמה שאימא הזאת הייתה זקוקה למילה טובה.
בארוחת ערב של אותו ערב באנגליה, היה דיון בבית אצלנו, על מה נסגר עם אימא, שחיכתה חצי שעה, לילד הבריטי הזה, שירגע, ואתה אמרתי להם, זה גם עניין כאן, זה גם עניין כאן, כי אמא מושלמת, אני לא, אני צריכה להשתפר בענק, ואני גם יודעת להגיד את זה. אבל להבין שגם אנחנו כהורים צריכים חיזוק, וזה, ובוודאי ההורים לילדים מיוחדים.
ואת יודעת, אני ככה, אנחנו לקראת סיום, וזה חשוב לי להגיד שבהדרכת הורים, את הדברים האלה, כשיש אמון ויש מרחב בטוח, הורה מביא. ואז עובדים איתו על תרגול של התנהגויות חדשות. הוא מקבל ארגז כלים שהוא כולל מיומנויות הוריות בדיוק למקרים האלה שהוא מתבייש ברחוב לספר לחברות, לשכנות. ההורה הזה יוצא נזכר, קודם כל בגלל שהוא מרגיש שרואים אותו, יש לו תמיכה והוא לא צריך להתבייש. אבל הוא יוצא עם ארגז כלים כזה עשיר, ועם תרגול של התנהגויות חדשות, אז זה באמת, זאת מתנה, זאת מתנה.
כי ההורות אמורה להיות משהו כל כך כיפי, והיא יכולה להיות.
אפשר לחזור, ואפשר להחזיר את זה גם בבתים ששם יש אתגרים, וששם הדברים לא הולכים לפי התלם. זה כל כך אפשרי, בא לי ממש ללכת ברחובות עם מיקרופון ולגיד את זה, היי, תדעו לכם, אפשר להחזיר את החיים הטובים ואת השמחה ואת המשפחתיות ואת הנחת, אפשר לקבל פירות, אבל זה דורש לימוד. ולסיום, זה למיד, זה פשוט למיד.
לגמרי, תמי רזי, תודה שבאת אלינו.
תודה שהזמנת אותי.
לדבר את הנושא החשוב והקדוש הזה, ושנדע להקשיב לילדים שלנו, ושהם ידעו להקשיב לנו, ושננהל בתים יהודיים שמחים.
אמן. אמן.
מתוך הלבבות שצפים בחלל שולחן השבת, ברכת השם עלייך ועל כולנו.
תודה רבה, גם עלייך.
להתראות.
להתראות.
אמירה בן גיגי.
כן, ברור, כן, שלום.
שלום, שלום. תני לנו את החשיבות הזאת של מה אבא ואמא יכולים לראות בציור של ילד, מהגן או בבית.
הם יכולים לראות כמעט הכל. לדוגמה, אחרי מחקרים, זה הולך לפי מחקרים, כלומר, המחקר שלקחו הרבה מאוד ציורים ובדקו, לדוגמה, ילד שמצייר בית ללא גג, או עם גג שבור, אז הגיעו למסקנה שיש בעיה בתקשורת ההורית, כי זה מתואר שהילד הוא נמצא בקודקוד הגג, וההורים נמצאים בזוויות, כמובן שהבית הוא זה גג, גוף הבית והמשטח. למשל, אם הילד מצייר בית ללא קווי מתאר של גוף הבית, אז אפשר להבין מזה שיש לילד איזושהי בעיה בערך העצמי, אחרי מחקרים. גם נניח הוא מצייר עץ, אז כשמציירים עץ, אז אם יש שבלול, זה דבר שגם ראיתי בעצמי, בתור דוגמה שהתנדבתי באיזה פעילות, שמציירים מין שבלול כזה על גוף הגזע, אז זה אומר שיש איזושהי טראומה רגשית שעברה, ויש אפילו גרפולוגים שיכולים לתאר באיזה שנה זה קרה, לדוגמה.
יש הקבלה, אמירה, בין, מעניין שאת מדברת על הערך העצמי, כי באמת עסקנו בזה היום בתוכנית. יש הקבלה בין ציור של בית לבין ציור של עץ, זאת אומרת, בחלקי הציור של העץ וחלקי הציור של הבית?
כן, גם חלקי הדמות. בעצם אנחנו לוקחים את שלושת האפיונים, שלושת האובייקטים האלה, כדי שאנחנו לאט לאט נקרב את הילד לעצמו, בצורה שהוא לא ירגיש חשוף. בעצם הבית זה מקבילה לילד, לנפש שלו, אבל אנחנו עושים לו איזה מין מקום, טווח מוגן, שהוא לא ירגיש מאוים. וגם כשאנחנו אחר כך מתשאלים את הילד, יש תשאול על מה שהוא צייר, אנחנו עושים את זה בצורה כזאת, שאנחנו לא משייכים את הבית אליו, או את העץ אליו, או את הדמות אליו. כל פעם יש העץ, זה משהו שהילד מרגיש כלפיו יותר קרוב, והדמות הוא איפשהו מרגיש מקבילה, אבל אנחנו משתדלים לא לתת לו את הרגשה שזה משהו שקרוב אליו, זה איש כמו מרחוב או משהו כזה.
תעת מה מעניין אותי? תעת מעניין אותי, אמירה? ללכת לחפש ציורים שאנחנו היינו קטנות. איך אנחנו ציירנו בית, ואיך אנחנו ציירנו עץ, וללמוד גם על עצמנו דרך הציורים ששמרו באיזו תיקייה, שאולי בא מרתף איפשהו, או באיזשהו גנזך אחר.
כן, ברור שאנחנו גם לפעמים עוברים למבחן, להביא ציורים מהעבר שלו, ולהביא ציורים מעכשיו, אנחנו יכולים לראות את השינויים שהוא עשה, או האם היה איזושהי רגרסיה, אנחנו עושים את זה, לדוגמה.
מדהים.
יש גם בחלקי הגוף שילדים, הם למשל רוצים להפגין הסתרה, אז יש שלוש רמות שהם מציירים את הדמות בפרופיל, זה גם חלק של הסתרה, או שהם מציירים את הדמות ללא פנים, או שהכי הרבה הסתרה זה שהם מציירים את הדמות כאילו היא מסתכלת לאופק, אבל בעצם הם בעצם רוצים, זה הכל נובע ממנגוני הגנה, שהם פשוט לא רוצים להתקל בפגיעה, אז הם פשוט לא מציירים אותה.
וואו.
וככה אין להם איזה טריגר, לדוגמה.
וואי, אמירה, חשוב לדעת את זה.
זה מאוד מאוד חשוב, וזה גם מאוד מדויק, כי יש הרבה בעיה של ורבליות של הילד, ואם הילד לא יכול לדבר, אז הרבה פעמים כשהילד מגיע ליועץ חינוכי, הוא די תקוע, היועץ החינוכי. ופה יש, אנחנו עוקפים את הבעיה של הוורבליות, אנחנו יכולים להגיע להישגים הרבה יותר מהירים, הרבה פחות חוספנים מצד המשפחה, ומקדמים מאוד מבחינת הטיפול של הילד. הייתה ילדה שבעקבות המלחמה שינתה את ההתנהגות שלה, והיא עשתה לה אבחון, ואז התברך שבכלל לא היה בעיה בילדה, היה בעיה במשפחה. כן, לא היה שם גבולות, והילד לקח את הגבולות, וכשהיה זקה, אז הילד לא נתן לילדה להיכנס לחדר, כי זה היה חדר שלו, חדר הממד. אז הוא כמו ילדים שרבים, אז הוא לא נתן לה, ואז היא יצר חדים. וזה ממש עזר, כי במקום שילדה תעבור תהליך טיפולי שאתה צריכה אותו, אז זה דוגמה מאוד מאוד שתמיד נותנת אותה. כמה יש חשיבות לאבחון ציורי.
תודה, תודה אמירה. חשוב, חשוב להורים ללמוד את הילדים שלנו. להתראות ותבורכי ותמשיכי הלאה הלאה. פרסומות. שלום, הדס הרטמן.
שלום, שלום.
מה שלומך יקרה?
ברוך השם.
ביררת לי את עניין הברזליות?
ביררתי, זה לא היה כל כך קל, כי אנחנו אחורה כמה דורות, וראינו שהענף מאוד רחב של המשפחה ממש נכחד ברעידת האדמה של פרקז. ממש משפחות שלמות על יושביהם. וכנראה שמשם המידע הוא קצת יותר מעורפל, אבל כנראה ששם היינו קשורות
איכשהו. זהו, כי גילינו את הסוד של הברזליות עם הגרשיים הוותיקים של צפת של אז.
נכון.
אבל את בכלל עוסקת בתחום הקדוש הזה שנקרא ללוות נכון ילדים.
אני מנהלת את אזור השומרון של רשת פרח.
כן.
שהיא רשת שמתמחה בטיפול בילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים. בשומרון יש לנו מעון שיקומי גדול, גני שיקום, גני תקשורת, מרכז יום לבוגרים, ואני מנהלת את כל האזור הזה.
איזה יופי. ספרי לנו על העבודה הקדושה הזאת.
בגדול מה שאנחנו מאוד מנסים לעשות זה ללוות את המשפחה, לא רק את הילד. אנחנו מבינים שילד הוא חלק ממערכת, ושאם אנחנו רוצים שילד ימצא את הפוטנציאל שלו, גם הקוגניטיבי, גם הרגשי וגם ההתפתחותי, אנחנו צריכים להצטרף למשפחה במסע שלה. ואנחנו מלווים את הילד ומשפחתו ממש מגיל לידה, מעונות שיקומיים הם מגיל חצי שנה ומעלה, לאורך כל שנות החיים שלו, במסגרות מתאימות, עם הרבה צוות חינוכי חם ואוהב וצוות טיפולי רב מקצועי, כשהמטרה היא באמת שכל מה שצריך ילד עם צרכים מיוחדים הוא יקבל בתוך המסגרת שלנו, ולאפשר להורים בזמן שהילד חוזר הביתה להיות ההורים שלו ולהיות משפחה.
אז יופי, כי באמת מגלים יותר ויותר ככל שהימים חולפים והשנים עוברות את החשיבות הזאת שיש לקשר בין המוסד להורות, וכמה ידע נכון להורים יכול לעזור לילד להתפתח, נכון?
נכון, נכון מאוד. אני אומרת תמיד להורים צעירים חדשים, צעירים בתחום הזה של הורות לצרכים מיוחדים, שמגיעים אליי למפגש היכרות, אני אומרת להם, זה המסע שלכם, ואנחנו מצטרפים אליכם למסע עכשיו. אנחנו מצפים מהורים להגיע, הורים לילדים על הרצף מגיעים אלינו אחת לשבועיים, במפגש של הדרכה ושל תיאום ציפיות, שאנחנו שומעים גם איך הם מסתדרים בבית, והורים של תחום השיקום מגיעים קצת פחות, אבל כל הורה במסגרות שלנו מגיע אלינו אחת למספר שבועות, גם לקבל את התמיכה שלנו וגם לעשות איזשהו תיאום של מה שקורה בבית למה שקורה בתוך המסגרת. אנחנו בהקשר הזה עושים גם ימי סבתות כל שנה. אנחנו יודעים שסבתא רגועה ונינוחה שמאמינה שהילד שלה מטפל כמו שצריך, היא תדע לתמוך בהורה ובילד בצורה יותר טובה. וגם הכאב שלה פה הוא כאב כפול, כי צר לה לילד שלה שמתנסה בניסיון הזה, וצר לה לנכד שלה שמתנסה בניסיון הזה.
וואי, זה כל כך נכון, הדס, זה כל כך נכון, כי אני חווה את זה המון לאחרונה, בין אם בשמחות ובין אם בכאב, שבאמת הסבתא היא מעבר לאותה סבתא והתייחסותה לנכד ומה שהוא עובר עם המציאות של חייו, היא גם באהבה גדולה, בצער גדול, בדאגה גדולה להורה, שהוא בכלל הילד שלה.
והיא גם צריכה את הכתף הזאת, הסבתא, שמישהו ישמע את הכאב שלה, שמישהו יכיל אותו, והיא גם צריכה את הרוגע לראות שהנכד שלה מטופל כמו שצריך, או שהיא תוכל ללכת לישון באותו לילה בנחת.
נכון, עכשיו תגידי, הליווי הזה של פרח, של, של, של הרשת שלכם, אני חושבת רגע על, אם אני עושה זום אאוט, ואת תדעי להגיד הרבה יותר טוב מתוך השטח, אם אני עושה זום אאוט להורים לילדים צעירים בתחילת הדרך, או לאו דווקא צעירים, אבל פתאום יורד האסימון שמדובר בליווי אחר חינוכי, אלה שהם בתחילת הדרך, ומה הם צריכים לקלוט, לתפוס, להתמודד, די, עם אכזבה לפעמים, על חלמנו על משהו אחר, והנה עכשיו זה, וקחי את ההורים שהם כבר שנים שרים את זה. את רואה בטח הבדל גדול מאוד בהתמודדות, נכון?
אני רואה הבדל, אני חושבת שפחות גדול ממה שהיינו חושבים, כי גם כשהורה כבר עובר תהליכים רגשיים משמעותיים עם הרבה ליווי של העובדות סוציאליות שלנו בתוך המערכות, וגם שכבר הגענו, אנחנו לפעמים שולחים לבחונים רשמיים של מוגבלות שכלית, של אוטיזם, של הפרעות ראשוניות בתקשורת, גם אחרי האבחונים האלה ההורה, אני חושבת מטבעו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא עדיין חולם בשביל הילד שלו, הוא עדיין רוצה לראות אותו מגיע ליותר ממה שהוא יכול. ואחד הדברים שלמדנו עם השנים זה להיות בשני קווים מקבילים, מצד אחד מאוד לשקף להורים ולעזור להם להתמודד עם מה שיש, ולדעת גם לסמוך בהצלחות הקטנות. אנחנו מאוד מחברים את ההורים ואת עצמנו, כי זה חשוב, כי אנחנו מטפלים בידיים שלנו בילדים האלה 8, 9, 10 שעות ביום. לחבר אותם לסמוך בהצלחות הקטנות שאנחנו כן מצליחים לקדם באמת הילדים. והדבר השני שלמדתי עם השנים זה never say never. אף פעם לא להגיד זה לא יקרה. אף פעם לא להגיד להורי החלום הזה שאתה חולם על הילד שלך, זה לא יקרה לעולם.
וואו.
אומרת להורים, אנחנו רואים את הילד שלך, אז כן אנחנו לא יודעים, אנחנו נותנים לילד את כל מה שאנחנו יכולים לתת, זה שלו ושל הקדוש ברוך הוא. ודבר שני, כי אני אומרת להורים תמיד, בוא נראה איפה הילד שלך נמצא היום, ונחשוב על הצעד הבא. אנחנו חושבים כל פעם על הצעד הבא. איך אנחנו מקדמים אותו בכל תחום, צעד אחד קדימה. וכשהוא יגיע לצעד הזה, אנחנו נחשוב על הצעד הבא.
נפלא, בגלל שהחשיבות הקטנות האלה הם אלה שמהווים את אבני הדרך בהתקדמות על הסולם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.
נכון, והם גם מאפשרים להורים לחוות הצלחה של הילד שלהם. ואם ההורה חווה את הילד שלו כמצליח, אז גם הילד יראה את עצמו כמצליח.
וואו, שזה באמת הדיאדה הזאת בין ילדים והורים, לראות במראה של האישון בעין אחד את השני, אני רואה שאתה מצליח, אני רואה שאתה משתדל, אז זה כבר מזין את המהלך הבא.
כן, נכון, זה בונה, את הספר חסים, איך הילד רואה את עצמו, איך הילד מכיר את עצמו. אם הוא מכיר את עצמו בתור מצליח, זה יעזור לו להצליח את הצעד הבא.
יאה. תגידי, זה נכון, הדס, אם יש מין, לא יודעת אם זה אגיד אמירה או קלישאה או ככה זה באמת, שכשילד מתמודד עם איזשהו קושי, והסביבה תומכת, מקום הלימודים, ההורים, והכל מודרך כמו שצריך, והילד מרגיש עם ביטחון, ושהוא בסדר, זה נכון שהעיקר הוא לתת את המעטפת הזאת החיובית של הילד, שכשהיא טובה, הרבה פחות יש התייחסות לכאב של העניין עצמו, או של הבעיה עצמה. מבינה מה אני שואלת?
אני מקווה שאני מבינה, אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר לדברים האלה לחיות במקביל. אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר להורים ולילד לכאוב את מה שקשה לו.
כן.
כי זה באמת קשה, ואנחנו רואים את זה באמת אצל ילדים שהם כבר קצת מתחילים לגדול, והם מבינים עם מה הם מתמודדים. אנחנו כן רוצים לתת מקום לכאב של אני מתמודד יותר, וקשה לי יותר מאשר האחים שלי, מאשר המדודים שלי.
נכון.
אבל, ולשים שם גם הרבה אבל, קשה לך יותר, אבל, אבל אתה יכול, קשה לך יותר, אבל תראה, תראה מה כן יש לך. והדברים האלה הם צריכים תמיד גם אצל הילד, וגם אצל ההורים שלו הם צריכים לדעת להתקיים במקביל בלי שאף אחד מהם יפגע בשני. וזה הדברים שאנחנו עובדים איתם גם עם הילד וגם עם ההורים שלו.
אוי, עדס, זה נפלא מה שאת אומרת, ושתמשיכו הלאה הלאה לעשות את הטוב הזה עבור הגוזלים של כולנו.
אמן, תודה רבה.
תודה לך. להתראות, עדס. ביי, להתראות.
ביי.
אז אני מקריאה מעמוד 75 בספר עכשיו אני מתפללת. זה מרתק העסק הזה, אני אומרת ללירי, של לחוות שוב את תחושת נמיכות החוסר ולקלוט שהוא מנהל אותנו עוד מפעם, אבל כשעכשיו זה כבר עכשיו וזה זמן חדש. מרתק. אני אוהבת את דיבורי הפנימיות שלנו. חולה עלייך, ילדה יחפה, סורי שוב על איך שהתקפתי אותך קודם. תחשבי, אני אומרת ללירי, שלפעמים קרה בילדות משהו שלא התאים לכמות שיכולנו אז להכיל רגשית. הוא קרה במשך זמן קצר, אבל היה עוצמתי מאוד. את יודעת על מה אני חושבת עכשיו? הוא קרה בכמה דקות, וזהו, הן את שלהן עשו. כל החיים הדקות האלה יהיו מעטה התמודדות. יש גם דברים, יונה לי, שלא מתאימים לנפש של הילדה, שנמשכים וחוזרים על עצמם שוב ושוב לאורך זמן, שמתקיימים עוד פעם ועוד פעם. אני חושבת עכשיו על מאורה קצר. אוקיי, אז קצר. אמירה מעליבה שנאמרה לך, כאב שפגע בך, משהו שלא לקח טכנית הרבה זמן. ושנים אחר כך את חווה את הכאב, אומרת לירי. או אני עונה לה, לא מוכנה לחוות אותו, משתיקה אותו, מדחיקה אותו, שומרת על עצמך בדרכך, לשה אותו שנים קדימה כמו בצק רגשי. מה עוד יש לך לעשות עם זה, היא שואלת? זה נתן בכביס של כאב שלא ידע להיות אז מעוקל. על ידייך בטח, כי היית קטנה, וגם לא הוקל על ידי סיוע מעולם המבוגרים. הם לא תמיד ידעו מה עובר עלייך, לא בטוח שיכולת לשתף. לפעמים לא קיבלנו מספיק בגלל שטכנית היה מדובר באמא או אבא עסוקים או לא ערניים או עסוקים בצרות של עצמם, או אולי באמת זה היה נושא משהו שאי אפשר היה לשתף בו. אסור היה לאכזב אותם בעינינו, או היה מפחיד לשתף אותם. ילד מפחד לאבד את המקום שיש לו. ילד יודע בכל בית בדיוק כמה הכלי הזה שנקרא משפחתו יכול להכיל. לא תמיד יש לילד את המישהו הזה שיכול להיות שם כדי להחזיר את כמות האור שכל אחד ואחת מאיתנו באופן ייחודי היה צריך כדי לגדול באופן בריא. ובכל זאת, מספיק משפחות היו שם שכן. ובכל זאת, רובנו כאן בשמחה ניצבים. ההורים של רובנו עשו עבודת קודש. הלוואי שאנחנו נדע לעשות גם. זה באמת של האמת, חנוך לנער על פי דרכו, יסוד החן. גומות החן של זוהר, היא שואלת אותי? לא, לא, לא גומות החן של המילה, לא, לא, לא הבנת אותי, לא, לא, זה, אלה הם גומות החן של המילה חן, מילה קצרה ועמוקה. חן זה ראשי תיבות. של מה? חן זה חוכמת נשים או חוכמה נסתרת? חינוך טוב באמת של חנוך לנער על פי דרכו זו אחריות הורית. הכוח לגלות לאט לאט את האופי המיוחד, את החוכמה הנסתרת שיש רק בילד הספציפי הזה שלך. זה אמור להיות מול כל ילד שלך, כל הילדים שלך, ואז אפשר להפגיש את החוכמה הנסתרת שלך מול החוכמה הנסתרת שלו. לבוא מתוך עצמך כאדם שהיה כאן קודם, שחווה מבחינת גיל את המקום שהילד נמצא בו כרגע בחוויית החיים שלו. ההורה תמיד עבר שם לפני. הוא הרגיש בדרך מתי שהוא בטוח את הרגשות שכנראה הילד מרגיש. גם עם הסיטואציות אחרות בחיים של הילד או בחיים של ההורה, המערכת הרגשית דומה. הורה מחובר אל הילד שלו בשרשרת של גנים, בהתאמה של נפש אל נפש. משימת החינוך מול דרכו של הילד זו הראייה אחד של השני. הערכה. ילד יצמח במלוא הפוטנציאל שלו אם ניתן לו את החוכמה הנסתרת הלבבית הזקה שהוא זקוק לה מאיתנו. הוא ולא אחר. אנחנו ולא אחרים. אומקה דליבה, שנדע לזהות בילדים שלנו את החוכמה הנסתרת שיסוד החינוך הנכון עבורם, כדי שגם כשהוא יזקין, גם אנחנו לא נסור מהקשר המיוחד הזה בין הורים לילדים. אומקה דליבה, פסח בגד, יעלי איבר צייטלין, כאן אפרת ברזל, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלהם, רוצו לחבק את ההורים שלכם. להתראות.